שלום וברכה לכולם, שלום וברום.
שלום ובשלום. נו, איך התחיל בין הזמנים?
השם, שיקצת קצת חופש, מנוחה.
קוי והשם יחליפו קויח, אבל בזהירות.
כן, זמן של סכנה גם, כן, צריך לדעת. יש לי סיפור אחד, אמנם סיימנו את תשעה באב ובעזרת השם.
אבל לצערנו בית המקדש עוד לא נבנה.
אבל יש לי סיפור טוב על תשעת הימים. היה סיפור בחוץ לארץ, היה יהודי צבאי. והיה מכרז גדול של איזה אחד שצבאי גדול, כאילו של חברה, שהיה צריך לעשות פרויקט ענק של צבאות, של עבודה כאילו למשך שנה קדימה. והוא ביקש, כאילו כל אחד שחיפש צבאים טובים, שיהיה להם מזכורת טובה, עבודה טובה. והצבאי הזה אמר, בוא אני אגיש מועמדות, אולי אני אתקבל למשרה הזאת. עכשיו, וקראו לו באמת. מתי קראו לו? באמצע תשעת הימים.
וואה, שיתחיל את העבודה אז.
כן. עכשיו, לא, לראיון.
לראיון
אם לקבל אותו לעבודה. אז עכשיו, מה קורה בתשעת הימים שלושת השבועות? יש זקן, לא נראים טוב. אז הוא בא לשאול את רמוישה פיינשטיין.
דווקא יש כאלה שאמורים שואלים שזקן זה נראה מאוד טוב.
כן, אבל במקרה שלנו הוא היה בלחץ. ורמוישה פיינשטיין אמר לו, אין מה לעשות.
אין שום מטר.
אין שום מטר, זה זמן של חובל, אנחנו אבלים. אין מה לעשות. ראש הפיינשטיין אמר לו, תלך עם הזקן, אתה תראה סייעת את ישמעיה, תלך עם הזקן. הוא יצא, ולצערנו, התגבר עליו היצר, והוא לא הקשיב לרמוישה פיינשטיין, אמר לי, אני לא יכול מהפגישה. הוא התגלח, והלך לפגישה, והביא את כל הדפים, והביא את הציורים שלו,
והכל תיק עבודות.
כמה הוא מקצועי. ישב, הוא באמת היה מרשים, עבודה טובה, והראו שהוא חרוץ והכל. אמר לו, טוב, זה נראה מאוד טוב, אני אגיד לך תשובה עוד כמה ימים. הוא מקבל תשובה עוד כמה ימים, ולצערו הרב כתוב על המכתב שלילי.
נדחה.
הוא לא התקבל, כן. הוא לא, הוא כאילו היה מאוד מופתע, הוא מאוד הרשים, הוא היה טוב. הוא אמר, אני חייב לשאול את הבעל הבית הזה שריין אותי, למה הוא לא קיבל אותי. הוא הולך אליו, ו... אמר לו, סתם מעניין אותי הסיבה, למה לא קיבלת אותי? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אתה היית הכי מרשים מכולם, הציורים שלך הכי טובים, הצבעים שלך, איך שאתה עושה, הכי טובים מכולם.
הניסיון.
כן, אבל אני אגיד לך סיבה אחת למה לא התקבלת. אני, בעבודה שלי, אני עובד במקום עם הרבה דתיים, הרבה חרדים, ואני יודע שבזמן הזה הם לא מגלחים את הזקן שלהם. הם אבלים על החורבן שנבנה להם בית המקדש, אני יודע. והם לא מגלחים. אני באת לפגישה, ואני רואה שאתה מגולח. אמרתי לעצמי, אם על האלוקים שלך לא אכפת, איך יהיה אכפת לך מהוראות ממני? אז לא קיבלתי אותך לעבודה. הנויצה לאיצו מן הזקני, מנו ניחשר, זה מה שרמוישה פיינשטיין אמר לו, זה יעשה לך סייעת דשמיא שתתקבל. אבל הוא לא זכה ולא התקבל.
אם בעניין שהזכרתם שלושת השבועות, בעניין שבן אדם לחווי רואי, זה כמובן משהו שצריך
חזק.
להתגבר ולעבוד עליו כל השנה.
מלא, כן.
סיפור על משפחה, הורים עם ילדים, ההורים היו עובדים במשך השבוע, עובדים קשה. שבס להשם אלוהי ככו, היו מזמינים אורחים, סעודות שבת, שירה, זמרה, חידושי תורה, אלון לקרס שבס של השולחן. ממש, כמובן שההכנות לשבת זה עם ה... היו מסתכלים ושומעים שיעורים נפלאים על סיפורים על פרשת שבוע. ממש היו מוסרים את הנפש במשך השבוע בשביל הפרנסה, ובשבת היה מאמץ כמה שיותר, שבת רוחנית, שבת מלאה, מלאה וקדושה, היו מביאים אורחים, תלמידי ישיבות, בחורי ישיבות ועוד. המשפחה גדלה, והיו צריכים להרחיב כדרכם של ישראל, להרחיב את הבית. עברו בין השכנים וקשו אישור,
כן,
השכנים כולם הסכימו. מתחילים לבנות. בונים, כנוג, קצת חרגו מהאישורים שנתנו להם. ואז יום אחד מגיע פקח, הוא אומר להם, מה זה החריגה? אומרים לנו, על הקצת חריגה הזאת, היא לא משמעותי.
נכון.
הוא אומר, אני מבין אתכם, אבל כשמישהו מתלונן, אז אנחנו חייבים להתייחס לתלונה, אין מה לעשות.
וואו.
התלוננו עלינו, מי התלונן? לא, אני לא יכול להגיד לכם. כנוג במקומנו גם כן, אפילו קצת קשרים, ונודע מי המתלונן, נודע מי זה שם המתלונן. אז בדרך כלל חצי מהבעיה נפטרת כשיודעים מזה. כי באים אליו ואומרים לו, הרי גם אתה חרגת, אז למה שאנחנו נתלונן עליך ואתה עלינו? אבל פה היה בעיה שזה היה איזה סוג אחד, אדם קצת אפס משונה, גברא אלימה, אדם שקשה קצת לבוא איתו במשא ומתן ולדבר איתו, אדם שהפיל את חיטתו על הסביבה, הם היו צריכים לעצור את העבודה, עצרו את כל הבנייה. ואז הם מנסים לחשוב מה הם עושים, מה הם עושים איתו. הוא החליט שהוא בא אליו הביתה, דופק אצלו בדלת, מה שלומך, מה נשמע, מביא לו כיבוד לכבוד שבת. ככה הם יושבים ומדברים על הכל, חוץ מעל הבנייה. למחרי, אחרי כמה ימים הוא מזמין אותו אליו הביתה, יום שישי, שיבוא לאכול, המתמים שהאישה הכינה, הוא יושב שם ונהנה ומדבר עם הילדים, שכח את כל ההיסטוריה שלו. לפני שהוא הולך, אז הם אומרים לו, אולי תבוא לסעודת שבת? הוא היה אדם שחי אדם בודד, לא היה לו משפחה וילדים. הוא אומר לו, בשמחה, אחרי שהם הזמינו אותם, תפסו את עצמם, מה עשינו? הזמנו אחד כזה לסעודת שבת, אז בשביל מה שבטוח, הזמינו עוד כמה בחורי ישיבות, גם כן לאותו סעודת שבת. והיה מאוד נחמד בסעודה, שירי שבת, חידושי תורה, נגמר הסעודה, הוא מבסוט, מרומם. אומרים לו, סעודה שלישית אתה גם מוזמן. הוא מגיע גם סעודה שלישית. אחרי סעודה שלישית, הם הולכים יחד להתפלל, מה יריב? אותו אחד שאל אותו, למה הפסקת? אז הוא אומר לו, זה הפסקנו לכבודך. זה היה התנגדות שלך, הבנו.
יפה.
הוא אומר לו, אני מסיר את ההתנגדות. אתה יכול לחזור לבנות. באמת, הוא הולך לעירייה, מסיר את ההתנגדות, וממשיכים לבנות. הוא אומר לאשתו, עד עכשיו היינו מכניסי אורחים, אורחים נחמדים, אורחים שנעים להזמין אותם. בואו ננסה עכשיו להזמין אורחים שלא כל כך נעים להזמין אותם, פחות סימפטי, כמו אותו אדם שבסוף הוא גם מסכן גדול. אז הוא בא להזמין אותו עוד פעם לסעודת שבת, ואז הוא אומר לו, למה אתה מזמין אותי? אה, מה קרה? אומר, עכשיו אתה נזכר לשאול למה מזמין אותך, כבר חודשים אנחנו מזמינים אותך.
יפה.
הוא אומר לו, כן, אבל כבר הסרתי את ההתנגדות לבנייה. הוא אומר לו, אז מה? יפה. אני מזמין אותך. הוא שותק, הוא היה ככה בסוג של כזה...
הלם.
הלם וחשיפת רגשות. הוא אומר לו, אתה אדם טוב, אבל גם אדם חכם. טוב, והוא כמובן הגיע. עוברים עוד כמה שבתות, הם היו צריכים לנסוע. לנסוע לקרובי משפחה, להורים. נוסעים, חוזרים הביתה, מרחוק אפס משהו נראה להם לא טוב. הם נכנסים הביתה, הדלת, מגיעים הביתה, הדלת פתוחה. נכנסים מהר, רואים את השכן. שוכב על הרצפה, פצוע עם דם. מיד הם מתחילים לטפל בו, מזמינים אמבולנס, והוא רץ מיד לבדוק, לבדוק את המקומות שמחביאים מתחת לבלטות.
יפה.
הוא בודק, קורא ברוך השם, שום דבר לא חסר. הם מזמינים אמבולנס, אמבולנס מגיע, מהירים אותו, ואז מלווים אותו ביחד לבית חולים, ואז הוא מספר להם מה שקרה. הוא אומר להם, אתם הלכתם, נסעתם לשבת, אני לא ידעתי, אני יושב מהחלון מהמרפסת ורואה שהם מגיעים אליכם הביתה.
אוקיי.
אמרתי, היו לאנשים לבושים, כובעים, חליפות, אמרתי, בטח עוד כמה בוחרי ישיבות שהזמנתם לשבת. היה קצת נראה לי מוזר, אבל היה חושך, אמרתי לו, הפסקת חשמל. אבל לא התערבתי, פתאום אני רואה שאחד מהאורחים שלכם יוצא עם חליפה וציצית, אבל בלי כיפה. הבנתי שיש פה משהו כבר לא רגיל. אני מגיע ואני רואה אותם אורזים והופכים את הבית, מיד התחלתי לצוק. והם מתחילים לצוק עליי בחזרה, פשוט התחילו לזרוק עליי כיסאות, ואני זורק בחזרה, והם ברחו, אבל פגעו בי כמה כיסאות בראש, ופשוט התעלפתי, אומר, אז בטח השכנים, הם אלה שאמרו לו איזה שכנים, היה גשמים, לא שאף אחד לא שמע אותך כלום, שכבת כמעט יום שלם ככה, התעלף, איבד ההכרה, הם נפרדו ממנו בבית חולים, באיחולי רפואה שלמה, בברכת יישר כוח, ואז בדרך הבעל אומר לרבנית, אנחנו חשבנו שאנחנו עושים איתו טובה.
עשינו
לעצמנו. שאנחנו לעצמנו. עושים הכנסת אורחים, דאגנו לעצמנו בשבילה, אבל השם, השם הוא בעצם השליח הטוב. מצווה גוררת מצווה, והשם עזר שימנע ממנו אותו הפסד ואותם נזקים. בין אדם לחבר, או אדם מתחיל לי זה משהו, הוא לא יודע לאיפה זה מגיע.
אם בעניין של גנבים מסכינה, יש לי באמת עוד סיפור יפה. היה גביר אחד. פעם בירושלים.
יש גם על שוטרים, או שוטרים וגנבים, או רק על גנבים?
אנחנו נראה בסוף. אז הגביר גדול קראו לו הרב אורנשטיין.
המפורסם.
כן, הוא בתי אורנשטיין, שיש במאה שערים, זה על שמו. הוא היה גביר גדול, ובצדוק גדול, נותן המון צדקה, והכל, ובחיוך, ובשמחה. יום אחד, בא אליו יהודי, אני, הוא אומר לו, אני, הבת שלי הגיעה לפרקה, ואין לי כסף לחתן אותה. אם אתה יכול לעזור לי, הוא הביא לו מכתבים, המלצות והכל. הוא מסתכל ואומר לו, אני מוכן לתת לך את כל הכסף של החתונה, בתנאי אחד. אני נדרך, מה, מה התנאי שאני צריך בשביל שהוא יביא לי את הכל? שתזמין אותי לחתונה.
וואה.
הכולו מאושר, אומר לו, מה השאלה? ודאי, אני מאושר, אני אשמח שתבואו לחתונה, מה השאלה? בסדר? והביא לו באמת את כל הכסף. אני יוצא בוכה...
סידור מלא.
בוכה בהתרגשות, כן, סידור מלא, בוכה בהתרגשות. לב שמח, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. ועברו הימים, ובאמת, ערב החתונה, והולכים לחופה, פתאום אני נזכר, לא הזמנתי את העשיר.
אוי, וי.
מיסטר אורנשטיין, לא הזמנתי אותו. מה עושים? ואז עלה לו בראש רעיון. הוא לקח את הרמקול, מכל המוזמנים, שהיה צריך להתחיל לחופה. אמרו להם, תקשיבו, אני לא היה לי כסף. יש לנו פה גביר גדול שגר בסמיכות עלינו, הרב אורנשטיין, והוא עזר לי לכל ההוצאות של החתונה, והבטחתי לו שאני אזמין אותו. ושכחתי. אז בואו כולנו ביחד עכשיו, עם התזמורת, נלך להביא אותו לחתונה.
וואה.
וכולם התלהבו מהרעיון, וצעדו לכיוון הבית של הגביר עם התזמורת והכל. באותו זמן בדיוק הגביר היה בצרה גדולה, בדיוק מה שרב אברום אמר קודם, הגיעו לו גנבים ערבים עם נשק ובאיומים, לקחו ממנו את כל הכסף שהיה לו, הכל שמו ככה על השולחן, אבל הם לא הספיק להם. תביא את כל התכשיטים של אשתך, הביא את הכל, אבל הם עדיין חשדו, היצר שלהם היה גדול והם חשדו שמחביאים מהם עוד דברים. אז הם קשרו את אותו ואת אשתו למיטה, והתחילו לחפש בכל הבית. מחפשים, מחפשים, ופתאום שומעים קהל, מוזיקה, בלגן.
חתונה שלמה.
מיד, הם לא חשבו שזה חתונה, חשבו שזה משטרה בה, חשבו שזה סירנות. מיד תפסו את הרגליים שלהם, ברחו, השאירו שם את הכל בבית. טוב, אני מגיע לדלת, ודופק בדלת, השיר לא יכול לענות, הוא קשור. טוב, הוא לא עונה לו, בוא ננסה שנייה, פותח את הידית, לתדהמתו, הוא רואה את השיר, ואת אשתו קשורים. הוא מיד משחרר אותם, ומספר להם את כל הסיפור, תראו מה זה, בזכות שהוא נתן את הצדקה, ניצל ממש, על זה נאמר צדקה, תציל ממוות, ממש ככה.
אנחנו בפרשת ויסחנן, רב שולם, משה רבינו, מספר לבני ישראל שהוא התחנן אל השם להיכנס לארץ ישראל.
נכון.
והשם לא נתן לו להיכנס. רב לא אוכל תויסף דבר אליי עוד בדובר הזה.
תבקש, כן.
נגיד, לפני שנספר סיפור נפלא על תפילה, רב שולם, נגיד איזה וורד קצר, אפשר?
כן, בטח.
מוישה רבינו כידוע התפלל 515 פעם.
להיכנס, כן.
כגימטריה של ויסחנן, כגימטריה של תפילו. מה העניין במספר 515? יש הסבר נפלא בספר פני יהושע, לא על השס, ספר אחר, של מחבר אחר, שקוראים לו פני יהושע. הוא אומר שכשמשה רבינו נגזר עליו הגזרה לא להיכנס לארץ ישראל, אז משה רבינו אמר, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אז אין מה לעשות. אנחנו יודעים ששערי דימה לא ננעלו ותפילות, אבל מתי זה נודע הסוד הזה? כידוע 600 אלף היו צריכים להיכנס לארץ ישראל כל שנה בליל תשע באב, כולם היו נכנסים לקברים שחפרו לעצמם, 15 אלף לא מתו. חוץ מהשנה האחרונה, בשנת ה-40, 15,000 האחרונים נכנסו, הם קמים בבוקר, הם רואים שהם בחיים, צופטו את עצמם, אמרו, בטח טעינו, זה לא תשע באב. ככה עוד יום ועוד יום, הרי הענן היה מכסה אותם, לא יכלו להסתכל לפי הירח, לא ראו את הירח. כתוב שלא עשו קידוש לבונה כל 40 שנה. בט"ו באב, הקדוש ברוך הוא הזיז את העננים, הם ראו ירח שלם, אז הם הבינו
שהם ניצלו,
שהקדוש ברוך הוא סלח להם.
כן.
למה? מה מסבירים למה? כל שנה, אז כל יהודי אמר, או שזה אני או שזה השכן שלי. בשנה האחרונה, כל אלה שנכנסו אמרו, זהו. בטוח אנחנו. אז התפילה שפרצה, זה היה מעומק הלב. כשיהודי מתפלל מעומק הלב, התפילה מתקבלת. מתי זה היה? בט"ו באב. בט"ו באב, מוישה רבינו מגלה את הסוד שעל ידי תפילה אפשר לבטל גזרות.
נכון.
רב שולם, תחסך איזה חשבון, תספור בלוח. מי ט"ו באב רב שולם, עד זין באדר, יום פטירת משה רבינו, 516 תפילות. לא כולל שבתות וימים טובים, שאז אדם לא מתפלל בקשות אישיות. ולמה 516? אז למה הוא התפלל רק 515? כי מתי נודע שאפשר לבטל גזר עדי תפילה? בטוב באב בבוקר. אז את המהיר הוא כבר הפסיד. לכן 515. וזה גם מסבירים את ההבדל. למה אנחנו לא רואים שאהרן הכהן התפלל, גם כשיכנס לארץ ישראל?
נכון.
אהרן הכהן נפטר בראש חודש אב.
הוא לא ידע.
שבועיים קודם. אז הוא עוד לא יודע את הסוד. אז על ידי תפילה, על ידי תפילה אפשר לעשות הכל. היה איזה זוג, היו גרים בדירה סחורה, דירה של שתי חדרים, ונולדו ילדים ברוך השם, 3, 4, 5 ילדים, וכבר אין מקום, אבל בקושי האבא אברך יושב ולומד בכולל, האישה קרת בית, העבודה הכי חשובה, מנהלת את הבית ביד רמה. היא אומרת לבעלה, אנחנו צריכים לעבור דירה, דירה יותר גדולה. הוא אומר לה, בקושי איתה, בקושי לשלם את מה שאיך אנחנו לא מצליחים, לעבור דירה יותר גדולה, מן דחר שמי. וככה האישה כל הזמן אומרת, נו, מה נעשה? יום אחד הוא אומר לה, אני הולך לנסוע לאבא. היא אומרת, לאבא שלך, מה הוא יכול לעזור? בקושי הוא גומר את החודש. הוא אומר לה, נסע להתפלל לאבא שבשמיים, לכותל המערבי. כמו שפעם אחד בא להתייעץ, אם התקשר לאיזה רב, לרב שלו להתייעץ איתו על איזה נושא. אז הוא אמר לה, אולי ניסית להתקשר גם ל-01? הוא אומר לו, הרב, מה זה 01? הוא אומר לו, 0 זה לא סוי, איך עוד יוח ידעו מיוחד? הוא נפרד מאשתו, לוקח אוטובוס ונוסע לכותל. והוא מגיע לכותל רב שולם.
פרצות הדמעות.
נעמד לפני הכוסל, לוקח ספר תהילים, והדמעות מתפרצות ומתפרצות, והוא בוכה והוא בוכה. פתאום הוא מרגיש, מישהו שם לו יד על הכתף, אומר, בסקול, יד על הכתף. הוא מסתובב, הוא רואה איזה יהודי, יהודי עומד מאחוריו, יהודי שבא להתפעל לכותל, עוד לא זכה להיות, לשמור תרג מצוות, יהודי צעיר, הוא אומר לו, מה
אתה בוכה?
מה העניין? אולי אני יכול לעזור? הוא ככה מנסה להתחמק ממנו, לא נעים לו, אומר לו, בוא נשב, ניקח כיסא, נשב בצד, יוצאים החוצה, והוא מספר לו, את הסיפור שלו, בית עם ילדים, אישה, פרנסה, אין מה, אומר לו, תשמע, אני בחור צעיר, כמו שאתה רואה, אני באתי להתפעל בכותל, אני חולה במחלה, השם ישמור. אני עוד לא הקמתי בית, אבל כסף יש לי הרבה. אז אני רוצה, הדמעות שלך נגעו לי ללב, ואני רוצה, לעזור לך לקנות דירה. אם אני אחיה, זה הזכות שלי, אם אני לא אחיה, אז אני יודע שהכנתי לי גם איזה משהו בשמיים. הוא אומר לו, איפה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני גר פה בירושלים. הוא אומר לו, דירה של 4 חדרים, זה יספיק. הוא לא יכול לענות לו מרוב התרגשות. הוא אומר לו, עכשיו אנחנו הולכים למשרת תיווך, עכשיו אנחנו הולכים לקנות דירה. הוא אומר לו, עכשיו מיד, הוא אומר לו, אתה רוצה ללכת לבדוק עם הדירה שאתה נמצא גדלה אולי? הם הולכים משם רב שולם למשרת תיווך, והוא מוציא צ'ק, והם קונים דירה במקום. הוא מגיע הביתה, אומר לי אשתו, תארזי. אומר לו, מה להרוז?
הכל בסדר.
תארזי, הנה המפתח, יש דירה. מספר לה את כל הסיפור בהתרגשות, מודים להשם, ומתחילים להרוז. למחרת בבוקר רב שולם הולך לכולל. הוא הולך לכולל, ומביא תיקון. שואלים אותו אברכים, לפני חודשיים היה עשית ברית, מה קרה היום? והוא מספר להם את הסיפור. האברכים שם שמחים בשמחתו, העיניים נוצצות, אבל מיד בסוף הסדר, הם מזמינים טנדר וכולם עושים לכוסל גם.
וואו.
והם מתפללים ובוכים, וכל אחד כל רגע מסתכל אחורה.
איפה הוא?
איפה מי שייתן לי דירה?
איפה רוסלה? כן.
ועוברים, וכבר עובר שעה, שעתיים, והטנדר כבר צריכים לחזור, הם חוזרים לכולל. הם מגיעים לכולל, שואלים את הראש כולל, מה הוא שונה מאיתנו? שתינו בכינו, שתינו רצינו, כולנו רצינו. אמר להם הראש כולל, זה היסוד של תפילה. הוא בכה לריבוני של העולם. אתם בכיתם להוא שייתן לכם פה מכה יד מאחורה. כשיהודי מתפלל, איך אומר הבעל שם טוב? אין יותר שלם מכלי שבור. כשיהודי מתפלל מכל הלב, שערי דמעה לא ננעלו. תפילה, כוח של תפילה.
יש סיפור שמספר רב שלמה לוינשטיין, על רב חיים קנייבסקי, שרבליה אומן מספר שפעם התקשר להביא יהודי מארצות הברית. הוא אומר לו, הילד שלי בן 6 חולה. ואני יושב וחושב, ממה זה קרה שהוא לא מרגיש טוב. עכשיו אני חושב על משהו, אני הרי מלמד, בחדר, וכשאני רוצה לעודד את הילדים הלא כישרונים שילמדו ויצליחו, אני אומר להם, חיים קניאבסקי, אתם מכירים, גדול הדור בארץ ישראל, הוא לא היה בעל כישרון מציאותו, ועכשיו תראו מה יצא ממנו. ואולי אני לא בסדר, שאני ככה כבר אומר לרב חיים קניאבסקי, אז אולי לכן הבן שלי נהיה חולה, אז הוא מבקש שייכנס לרב חיים קניאבסקי ויבקש סליחה. זה את השם הלוקח עתירה לרבות תלמידי חכמים שצריך בהם, כאילו צריך לפחד מהם, אז אולי צריך להיכנס לבקש סליחה. בליה אומן אמר לו שאני מתבייש להיכנס לרב חיים להגיד לו את זה, אבל שיכתוב את זה על דף, אני כבר יראה את זה לרב חיים. למחרת בבוקר הוא הביא את המכתב לרב חיים, ורב חיים קורא את זה ומתחיל לצחוק. ואז רב חיים אומר לרב בליה אומן שהיה ספר שהיה אצל האבא שלי, והיה כתוב עליו שהחזון איש מצעירותו לא היה בעל כישרון. ואבא קשקש על זה וכתב שקר וחזב שהוא היה בעל כישרון. הוא אמר, מה שכן, אותו אחד שאומר עליי שאני לא הייתי בעל כישרון, הוא צודק שלא הייתי בעל כישרון. אבל מה שהוא טועה, זה שהוא כותב שהיום אני בעל כישרון גדול וגודל, וזה לא נכון. אז אולי על זה הוא צריך תיקון. הרב חיים אמר. והרבלה מספר שבמשך אותו יום, הוא היה בזה אירוע, והוא רואה שם את רמיכל יהודה לפקוביץ', והוא שואל את רמיכל יהודה, האם זה נכון שהרב חיים מצעירותו לא היה...
כי הוא היה למד אצלו הרי.
כן, לא היה כישרון, אז הוא אמר, לא נכון, הוא היה כישרוני מאוד. ואז הוא שאל אותו, אם אני יכול להגיד את זה לרב חיים, אז הוא אמר לו, ודאי. אז הוא חזר לרב חיים והוא אמר לו, רמיכל יהודה אומר שהרב היה בעל כישרון גדול, גם מצעירותו, אז אם ככה באמת צריך למחול לו. רב חיים אמר, אני מוחה לו מיד. ובאמת הבן עברי וברוך השם.
ברוך השם, ברוך השם צדיק.
יש באמת עוד סיפור על רב חיים גם שראיתי פה, שהראו לו תמונה שלו. הוא הסתכל בו, אמר, זה אבא, סטייפלר. אמרו לו, לא, זה לא אבא. הוא הסתכל ממושך, הוא אומר, אני לא מכיר אותו.
שבס להשם אלוהיך, אומר את הפרשה. יש יהודים, רב שולם, יהודים של שבס. מה זה יהודים של שבס? שהשבס אצלהם?
סי.
מאינו למה בו, מתנתקים מכל הגשמיות, כל הרוחניות. אחד מהיהודים האלה זה היה רב זלמן גרוסמן, אבא של רב ישראל גרוסמן.
יפה.
מגיע שבת, כולו תורה, כמובן תפילות, סעודות שבת, אבל היה ער כל הלילה, לומד כל הלילה, לומד ממש, לומד כל השבת. גם בתקופות שהוא היה באמריקה, היה גר שם כמה שנים. הוא אמר שזה ממש הציל אותו, הציל את החיים שלו. הוא סיפר שפעם, בתקופה שהיה גר באמריקה, אז הגיע איזה יהודי מארץ ישראל, ובלילה, ליל שבס, הוא לא הצליח להירדם מהטיסה, יש לזה איזה שם, איך קוראים לזה רב שולם?
ג'טלאג.
הוא לא הצליח להירדם. ואז הוא יצא מהבית והתחיל להסתובב.
טייל, כן.
הוא הולך ככה מתרחק בלי לשים לב מאיפה שהוא נמצא. ככה הלך למרחק גדול. ואז הוא רואה שהוא עומד ליד הבית של רב זלמן גרוסמן. הם כמובן הכירו מהשכונה. אז הוא מחליט, הוא אומר, רב זלמן הרי ער כל הלילה בליל שבת. אז נעלה אליו, נדפוק, נבקר אותו, נדבר בלימוד. הוא מגיע, שם אוזן על הדלת לשמוע, הוא לא שומע כלום. הוא דופק, שומע שקט, הוא התפלא. כי ידע שרב זלמן אצלו זה היה אחד מהדברים שהוא לא פספס. אז הוא הרגיש בירושלים, פתח את הדלת. הוא רואה שהוא לא מצליח לפתוח. הוא שומע מאחרי הדלת, שומע קריאות לעזרה, סוג של זעקות כאלה. הוא לא יודע מה לעשות, הוא יורד למטה, היה מאוחר בלילה. עוברת שם בדיוק משטרה. הוא עוצר את המשטרה, והוא מסביר לה ככה, בשפה שלו, כמה שיכול, שיש פה איזה מישהו שנשמע במצוקה. הם מגיעים, פורצים את הדלת, ורואים את רב זלמן, שוכב על הרצפה, מתפתל בייסורים. מיד לקחו אותו לבית חולים, והתברר שהיה לו מה שנקרא אפנדיציפ. אמרו הבית חולים שאם היו מגיעים עוד קצת זמן, זה יכול להתפוצץ, זה שמרחם, מה משתכונס נפושס? אז בזכות זה שהוא ידע, שהוא היה כל הלילה, אפשר לבוא לדבר איתו וללמוד איתו, זה היה נס הצולה שלו. יהודי של שבס.
יפה מאוד. יישר כוח, שיהיה גוד שבס.
יישר כוח, רב שולם, שיהיה בן הזמן עם טוב
ופורה. שכחו לים קצת.
כוי והשם יחליפו כוי.
כן, קצת גלים, קצת זה, כן.
שיהיה בשרות טובות, גיד שבס.
שבס.